כן. בשיעור הקודם, שהיה מזמן, לפני פורים אני חושב שזה היה, דיברנו על הנושא של היחס לגרים בזמן הזה. כי מצד אחד כתוב, קשים גרים לישראל כספחת. מצד שני, אנחנו מגיירים היום לא מעט. בעצם כל מי שבא להתגייר, אנחנו מגיירים אותו. הרבה פעמים גם חבר'ה שבאים להתגייר, למה החבר'ה באים להתגייר היום? אנשים שבאים להתגייר היום במדינת ישראל, למה באים? מאיזה סיבות? אתה אומר, הם משתוקקים לאור של התורה. יפה, איזה ראייה חיובית יש לך. או איזה חוש הומור יש לך. זה גם אופציה. מה, מי אמר עוד רעיונות? מה? בשביל להתחתן, בשביל נישואים. מה עוד? להרגיש שייכות. אתה אמרת להיות חלק מעם ישראל. להיות, הם מרגישים. זה לא סתם להיות חלק ממדינת ישראל. צריך להבין. בא בן אדם, גדל פה, נולד פה בארץ. בחור נולד פה בארץ, ישראלי לכל דבר. נכון, אבל הוא, ההורים שלו עלו מרוסיה, ומבחינתו יהודי ישראלי לכל דבר. הוא בא, לומד בתיכון ישראלי, תגייס לצבא, קצין בצהל, הולך לאוניברסיטה, פוגש שם איזה בחורה, מחליטים מתחתן. באים לרבנות, ואומרים לו, טוב, אז תביאו אישור יהדות. אז הבחורה, בלי שום בעיה, הולכת להביא כתובה של ההורים. הבחור הולך לאמא שלו, לא תשמע, לא יודע, זה התחתנו ברוסיה, לא היה כתובה, מה כתובה? אז טוב, אז בואו נראה מה עושים, אז תלך לסבתא. הולך לסבתא, סבתא היא הכי שומרת מצוות מכל המשפחה. היא שומרת קידוש, והיא שומרת שבת, והיא מתפללת ואומרת תהילים. אבל כשהוא שואל אותה, מתברר שהיא גויה. עכשיו, אם הסבתא, האמא של אמא שלו היא גויה, אז בעצם המשמעות שלו, שאמא שלו היא גוי, ובעצם המשמעות שהוא גוי. עכשיו הוא בא ואומר, נראה לכם, הרבנים החרדים האלה שבעצמם בכלל לא משרתים בצבא, הם יעיזו להגיד לי שאני לא יהודי? עכשיו, המשמעות היא דרמטית, כי אם אתה לא יהודי, אתה יכול להתחתן, אז אין בעיה, תלך להתחתן בנישואים אזרחיים, אתה יודע, בקפריסין. אבל זה לא כזה פשוט. היום יש נישואים בזום, אז זה כבר משהו אחר, קצת יותר פשוט. אבל זה לא כזה פשוט. צריך לקחת בחשבון שאם אתה, נגיד, אתה יכול לחיות עם בת זוג שלך גם בלי נישואין. כי הוא לא מעניין אותו כרגע לשמור על ההלכה. אבל לקח בחשבון שלמשל, אתה לא יכול, כיוון שאתה לא מוגדר בחוק, אם אתה לא מתחתן עם האמא של הילד שלך, אז אתה לא מוגדר בחוק בתור אבא שלו. אם אתה לא מוגדר בחוק בתור אבא, אתה לא יכול למשל לבוא איתו לאספת הורים. אתה לא יכול להביא אותו לבית חולים למיון כשהוא צריך, כי אתה לא אפוטרופוס חוקי. אתה לא מוכר. זה משגע את השכל. עכשיו, שוב, זה מצב מעוות. לא ניכנס כרגע לנושא של נישואים אזרחיים, זה נושא לשיעור אחר. אבל הרבה פעמים, בגלל ההבנה של הקשיים הללו, אנשים באים להתגייר. אז או בגלל נישואים, או בגלל סתם רוצים להרגיש שייכים, וממילא מרגישים שייכים, אז יאללה, אז בואו נתגייר. עכשיו, פתאום, שהם אומרים, טוב, אז יאללה, אני כבר ממילא מרגיש יהודי, אז אני גם יהיה יהודי. ואז הוא בא להתגייר, ואומרים לו, תשמע, זה כרוך בקבלת עול מצוות. אתה בעצם צריך להיות עכשיו דוס טרור. אתה צריך להיות עכשיו יהודי, שומר תורה ומצוות, מאלף ועד תף. זה הלם הרבה פעמים. זה עוצר הרבה מאוד מהגיורים. בעיקרון, אתם יודעים שיש למשל תוכנית נתיב בצבא. אז התוכנית היא מוגדרת בהתחלה מקורס נתיב, שהוא קורס קצר של חודש וחצי, חודש ושבוע, משהו כזה, שאיזו היכרות כללית עם העולם היהדות והציונות. זה לא תהליך גיור עדיין. זה נקרא קורס נתיב. אחר כך יש סמינר א', סמינר ב', שזה בעצם ממש גיור, לומדים את ההלכות, את המצוות, מקבלים עול מצוות, ובסוף סמינר ב', אז יש, הולכים וקובעים תאריך לבית דין וזה, ומתגיירים. מנתיב לסמינר א', נושרים חצי. מסמינר א' לסמינר ב', נושרים עוד כהנה וכהנה. בסוף מעטים מגיעים לגיור. כי בסוף זה, גם אצל גברים, זה גם לעשות ברית מילה, שזה לא תמיד פשוט לכולם. שוב, רק אם אתה ממש שלם עם זה, רוצה בזה, מאמין בזה, זה לא דבר כל כך פשוט. על כל פנים, חלק מהמורכבות של הדבר הזה, זה איך אנחנו בתור יהודים דתיים מתייחסים לזה, כי הם צריכים לקבל עליהם עול מצוות. האם הם באמת מקבלים עליהם עול מצוות? מה? אינטרס, אבל הם מקבלים על עצמם. הם באמת מתכוונים לקבל על עצמם? לא כולם. לא כולם. הם עובדים עלינו? איך אתה יודע? אחת השיטות לבחון את זה, צריך נראה אם זו שיטה נכונה, אבל אחת השיטות לבחון את זה, זה מבחן התוצאה. האם במבחן התוצאה הם באמת שומרים מצוות? אחוז קטן. עכשיו, אני לא חושב שזה לא משפיע עליהם בכלל. זה כן עושה להם משהו. זה משפיע עליהם, זה גורם להם הרבה קשר לתורה ולמסורת, כמו יהודי מסורתי, אבל לא כמו יהודי דתי. שוב, למעט בודדים. אני יצא לי, היה לי הזכות, לימדתי במשך שנה כיתה של, לא בצבא, אלא יש גם גיור אזרחי, ושם היה לי כיתה שלימדתי אותה במשך שנה, והיו שם בחור אחד ובחורה אחת, שלא באו בשביל להתחתן. שניהם היו גויים, ששניהם, מה זה גויים? שניהם היו, אמא שלהם הייתה גויה. והם שניהם באו, מתוך חיבור עמוק נפשי. שוב, זו הכיתה של 22 חבר'ה. אבל מתוך 22 חבר'ה, היו שניים שממש היה מאוד בולט. החיבור העמוק שלהם, והרצון שלהם, והאמונה שלהם, והבחורה הייתה לומדת הרב קוק. וכאילו, דברים באמת ברמה גבוהה. ובסופו של דבר, אחרי שנה שלמה שהם היו ביחד בכיתה, לא 24-7, אבל פעמיים, שני ערבים בשבוע, ובסופו של דבר, אחרי ששניהם כל אחד עבר את הגיור בנפרד, אז הם החליטו לצאת לדייטים. וגם התחתנו, הייתה לי הזכות לערוך להם את החופה. וגם, אתם יודעים, ממש היו שיא הרציניים. ערכתי להם את החופה, זה היה כבר, אני חושב, 4 חודשים לפחות אחרי הגיור, אחרי מעמד הגיור עצמו. ועדיין שאלתי את עצמי, כאילו, בסדר, הדוס של הכיתה התחתן עם הדוסית של הכיתה, במרכאות, עד כמה ישמרו מצוות? אני לא יודע. לא יודע. פגשתי אותם, הלכתי עם הילדים לספארי, עכשיו בפסח. ופתאום אני רואה זוג דוסי, ובחורה עם כיסוי ראש מלא, וזה, יוצאים מהספארי. אני מסתכל, זה הם? באמת, שוב, אולי לא יפה שאני אומר, עדים אותי. זה עדים. כמה אחוזים מהמתגיירות באמת הולכות עם כיסוי ראש מלא ברמה כזאת, זה נדיר. זאת אומרת, במילים אחרות, אומרים גם, וזה מה שאומרים אחינו החרדים, אתם עובדים על עצמכם. אתם חושבים שאתם עובדים גם על הקדוש ברוך הוא? לא נראה לנו שהוא אוכל את הלוקשים שלכם. זה רמאות. אתם עובדים בעצמכם, אתה מספר בעצמך שאתה מתפלא שהם שומרים מצוות. זאת אומרת, אתה יודע ש95%, ואני אופטימי, 95% לא באמת שומרים מצוות. אז איך אתה מגיע, איך אתה מקבל אותם? והשאלה היא שאלה קשה, שבסופו של דבר, גם המציאות היא מציאות קשה. יש לנו פה כמעט 400,000 עולים מרוסיה שאינם יהודים, על פי ההלכה. הם מבחינתם מרגישים יהודים לכל דבר ועניין. הרבה פעמים הם עושים גם בר מצווה. סיפרתי לכם, אני חושב, פעם אחת, אני גם רב בית כנסת בחולון, ופעם אחת בא אליי יהודי לבית הכנסת, שרוצה לעשות בר מצווה לבן שלו. אבל הוא אמר, האמא של הילד היא לא יהודיה. אז הוא לא יהודי, אז למה אתה רוצה לעשות בר מצווה? יש מה, כל הכיתה עושים. אז אני רוצה גם לעשות. אז אמרתי לו, אפשר, מישהו לא יהודי, לא יכול לעלות לתורה, ובטח לא יכול להגיד אשר בחר בנו מכל העמים. לא אפשר, לא אמרתי לו ככה, אבל אי אפשר, זה לא שייך. אז הגבאי של בית כנסת, שמאוד רוצה ככה, גם מאוד רוצה לקרב אנשים, אולי גם הוא חשב על התרומה שבר מצווה נותנת לבית כנסת, סתם, אני ציני, אבל בעיקרון, הוא אומר לי, תשמע, אולי, מה אכפת לנו? הרי לגוי אין איסור של ברכה לבטלה. מה יכול להיות? עלה לתורה, קרא, ברך ברכה לבטלה, אין לו איסור בזה. ואנחנו פשוט נחזור על הקריאה. מה הבעיה? אמרתי, לא, יש בעיה. כי בסופו של דבר הילד הזה ילך לאוניברסיטה, ילך לצבא, ילך לאוניברסיטה, ויפגוש את הבת שלך. אמרתי לה, גבי. היה לו בדיוק בת, בגיל המתאים. אמרתי לו, יפגוש את הבת שלך באוניברסיטה. והיא תשאל אותו, אתה עולה מרוסיה וזה, אתם יהודים? זאת אומרת, אני עשיתי בר מצווה בבית כנסת של אבא שלך. אז אנחנו לא יכולים לאפשר דבר כזה. עכשיו זה, האמת היא, שזה כשאני יודע שהאבא בא ואומר לי שהאימא של הילד לא יהודיה, זאת אומרת הילד לא יהודי. אבל האם תמיד אני יודע? באה משפחה, אצלנו בבית כנסת, כמעט כל שבת, יש משפחה מסורתית שבאה לעשות בר מצווה. אני שואל אותם להביא הוכחת יהדות כמו שהם באים לרשום נישואין? מה פתאום? ואני יודע מה לעשות בר מצווה. אהלן וסהלן, מזל טוב. אני שאל אותו, אתה יהודי או לא יהודי? למה אתה שואל? כי אני בעל חזות, בעל מבטא רוסי, בגלל זה אתה שואל? זה פוגעני. מה פתאום? אני לא אשאל גם. בן אדם לעשות בר מצווה, ברוך הבא. אז האם לא עשו אצלי בבית כנסת בר מצוות לגויים? לא יודע. באמת לא יודע. אז זה פצצת זמן מתקתק את הדבר הזה. כי בסופו של דבר, זה ציבור ענק במדינה, שהוא בטוח שיהודי, הוא בעצם לא יהודי לפי ההלכה. זה נושא מאוד מורכב. אז איך מתמודדים לזה? אז אפשרות אחת זה להגיד, אז כמה שיותר לגייר. אפשרות שנייה, זה להגיד, הגיורים האלה זה חרטה, זה לא אמיתי. שום סיבה לעשות את זה עכשיו. זה גם שאלה מה לעשות לגיור, אבל זה גם, בסוף זה, התהליך של הגיור, הוא תלוי המון בהתייחסות גם שלכם. לא יודע אם לכם באופן אישי, יצא לכם לפגוש מתגיירים בבית הכנסת, במקום אחר, כן. כן.
ברמה שהיא ידעה תפילת 18 בעל פה ודברים כאלה, ובסוף היא לא השלימה את התהליך, אבל היא לא עשתה את זה מתוך רצון להיות ביהדות, מתוך האינטרסים.
אוקיי. למישהו עוד פה יצא לפגוש מתגיירים בתהליך, אחרי התהליך, כן?
יש בראשון משפחה של אוקראינים, אבא יהודי, האמא לא. קיצור, שני ההורים, כן, דתיים, האמא גם צדיקה, אבל הילדים שלהם, הילדים שלהם פחות,
האמא עברה גיור כאילו? נולדו לפני, אז הם עברו גיור, אבל הילדים לא באמת מקיימים אורח חיים דתי. אוקיי? כן, מי עוד הצביע מאחורה?
לא, אני
תמיד
פגשתי בצבא, מישהו שגם הם בתהליך גיור, לא יותר מדי, אבל
כשהוא אמר שהוא בתהליך גיור. כן, עכשיו תראו, זה בסוף נוגע לכל אחד ואחד מכם, כי יוצא לנו לפגוש, אז לפעמים בצבא, לפעמים בעבודה, לפעמים ביישוב, לפעמים בבית כנסת, יוצא לנו לפגוש, והשאלה היא איך אנחנו מתייחסים אליהם, איך אנחנו מקבלים אותם. אולי אנחנו צריכים בעצם לעשות להם פרצוף חמוץ, ולהגיד להם, תשמע אחי, או אחותי, אם את עושה את זה רק בשביל להתחתן, לא תקין, תדעי לך שזה לא תקין. אולי זה מה שאתה צריך להגיד לה. אולי כשבא אליך בן אדם לבית כנסת, אולי אתה צריך להגיד לו, אולי צריך להרחיק אותו, או שצריך לקרב אותו, צריך לעזור לו להתגייר. אתה עוזר לו לרמות את הבית-דין? איך אנחנו צריכים להתייחס לזה? עכשיו צריך להבין, כל אחד מהמתגיירים צריך גם משפחה מלווה, שהוא מתארח אצלם, בשבתות, בסעודות שבת, בא איתם לתפילה, אז האם, אני למשל, אני גר בחולון, אז יש אצלנו המון עולים מרוסיה, וממילא המון מתגיירים, וממילא כל שבוע פונה אליי עוד מישהו, אם הוא יכול להתארח אצלנו בשבת, בתור, עכשיו, להתאמץ בשביל זה, זה מאמץ. זה להירח, כל שבת זה להירח, עכשיו זה 5-6 מתגיירים. אז זה גם מאמץ, וזה גם שאלה, אתה רוצה להיות חלק מזה, אתה מאמין בזה, אתה לא מאמין בזה, איך אנחנו מתייחסים לעניין הזה? שלא לדבר על זה, שאחר כך, לא נגיד שאתה מתאהב באיזה מתגיירת, אבל נגיד שהבן שלך מתאהב באיזה מתגיירת, אתה מוכן שהוא יתחתן איתה? או שהיא בעצם גויה? נגיד, לא, אתם יודעים, לא הבן שלכם חלילה. אבל אתם יודעים, יש ילדים של גם משפחות דתיות, שהילד לא תמיד חפש מישהי דווקא הכי דתייה בעולם. מצא איזה בחורה מסורתית, אתה אומר, נו, העיקר שהתחתן. ורוצה להתחתן. פתאום אתה מגלה שהיא עברה גיור ברבנות, והיא לא שומרת מצוות. רגע, אז הוא יהודיה או גויה? מצד האמת. עד כאן זה היה הצגת השאלות, עוד לא התחלנו אפילו ללמוד את הנושא. אבל זה שאלות, שאלות שהן כבדות, ואנחנו מתמודדים איתן היום. שנייה, כן, אלרועי?
מה זה משנה בעצם אם נגיד הוא לא רוצה לעשות כל המצוות, או בכלל, או לא משנה?
אנחנו נסע היום לראות, כי בוא נגיד ככה, אם הוא לא עשה ברית מילה, או לא טבל טבילה במקווה, הוא גר? לא, התשובה היא לא. חד משמעית. כי גיור זה כולל טבילה וברית מילה לגברים. Okay. בעיקרון, זה כולל גם קבלת עול מצוות. זה נכון, כי יש שתי אפשרויות להיות יהודי. או שנולדת ככה, נולדת על אמא יהודיה, או שהתגיירת. עכשיו, אם נולדת על אמא יהודיה, לא משנה מה אתה עושה. אם אתה בא להתגייר, אז בעיקרון הגיור בנוי משלושה שלבים. ברית מילה, טבילה, קבלת עול מצוות. אז זה לא אותו דבר, אתה עכשיו... דרך אגב, בכל מדינה, בשביל לקבל אזרחות של המדינה, זה מורכב. אתם יודעים שבארצות הברית, בשביל לקבל גרין קארד, אתה עובר מבחני, אתה צריך לדעת כל, אני יודע מה, 74 ניסים של ארצות הברית, צריך לדעת בעל פה, באיזה שנים, כל מיני דברים מזוהים, שזה לא באמת כזה משנה. עכשיו, נולדת למישהו אמריקאי, לא שואלים אותך, אתה יכול לדעת אפילו מי זה טראמפ או מי זה ביידן. זה לא משנה, אתה לא יודע אפילו את הנשיא של היום, אבל אתה נולדת ככה. אבל אם אתה בא להתאזרח, אתה צריך דורשים לך דרישות הרבה יותר גבוהות, אז זה שאלה, איך אתה מתייחס לזה, כן. לא, לא נכון להגיד שיש ספק, אבל אפשר להגיד שיש מחלוקת. כן.
לפי הרבנות בעצם, הגיור הוא מבוסס נטו על אדם, אדם שמשלים את הגיור שלו לחלוטין, זה אדם ששומר תורה מצוות, כאילו הוא חייב לשמור תורה מצוות, נגיד גבר עושה ברית מילה, הוא יהודי, הוא יהודי נקרא.
אז בואו נתחיל ללמוד את זה, רק אתה רוצה לשאול משהו קודם? לא? לא הצבעת? אוקיי. מה? אוקיי, 100%. כן. אז זה בדיוק מה שאנחנו עומדים לדבר עליו, זה הנושא. בכל מקרה חייב לעבור את כל השלבים. השאלה אם אחרי שהוא עבר את כל השלבים, אם הוא יהודי, כי הוא בעצם לא שומר מצוות. כי יש גמרא מפורשת בגמרא במסכת בכורות, שאומרת שאם גוי בא להתגייר ואומר אני מקבל עליי את כל המצוות, חוץ מדבר אחד מדקדוקי סופרים, לא מקבלים אותו, אסור לקבל אותו, זה לא גיור. לא תגיד, אני רק שומר שבת. לא, אפילו עושה הכל, רק דבר אחד אני לא מקבל על עצמי, זה לא גיור. ועל זה אין ויכוח. אז בואו נתחיל, בואו נרד לנצלול. אל המקורות ולסוגיה, ונראה איך הדברים עולים. אני כן אגלה לכם ספוילר את השורה התחתונה. לדעתי, כל גר שעובר בגיור של הרבנות, הוא יהודי לכל דבר ועניין. ולא זו בלבד. גם אם אחר כך הוא עוזב את היהדות, ועובד עבודה זרה, ומחלל שבת, ולא עושה שום דבר, הוא יהודי גמור. זו דעתי. עכשיו, זה לא רק דעתי. זה דעת רבים רבים מהפוסקים, אבל יש על זה מחלוקת. כן.
גם הגיור של הצבא?
כן, גם הגיור של הצבא באותו סטטוס. אז בואו נראה, בואו נראה. בעיקרון, לא הספקתי להדפיס לכם את הדפים, אבל שלחתי לרועי בוואטסאפ, אתה יכול לשלוח בקבוצה, ואז כל מי שרוצה כבר שלחת. אז כל מי שרוצה, יש לו את זה בוואטסאפ, אבל אפשר גם פשוט להקשיב. הגמרא ביבמות, בדף ממזיין, אומרת כך. תנו רבנן. גר שבא להתגייר בזמן הזה, אומרים לו, מה ראית שבאת להתגייר? אי אתה יודע שישראל בזמן הזה דבויים, דחופים, סחופים ומטורפים ואיסורים באים עליהם? תגיד, אתה שפוי לעם ישראל, אתה רוצה להצטרף? עכשיו, מה זה, באיזה תקופה מדובר? בגלות, שעם ישראל היה רדוף. אז גר שבא להתגייר בזמן הזה, כלומר בזמן הגלות, אומרים לו, תגיד, אתה נורמלי? מה אתה בא להצטרף לעם ישראל? עם ישראל מסכן. אם אומר, יודע אני ואיני כדאי, אני יודע שזה המצב של עם ישראל, ואיני כדאי, אני בכלל לא ראוי להיות, הלוואי שאני אסגל להיות חלק מעם ישראל, אני לא ראוי אפילו להיות חלק מעם ישראל, מקבלים אותו מיד. ומודיעים אותו מקצת מצוות קלות ומקצת מצוות חמורות. ומודיעים אותו אבון לקט שכחה ופעה ומעשר אני, ומודיעים אותו עונשם של מצוות. זאת אומרת, מלמדים אותו, לא כתוב את כל המצוות, קצת מצוות קלות, קצת מצוות חמורות, נותנים לו טעימה. מה זה בכלל מצוות? מה זה עונשם של מצוות? ואומרים לו, הווה יודע שעד שלא באת למידה זו, עד שאתה לא מתגייר, אכלת חלב, אין אתה אנוש כרת. חיללת שבת, אין אתה אנוש סקילה. ועכשיו, כשאתה בא להתגייר, אכלת חלב, אנוש כרת. חיללת שבת, אנוש סקילה. אז כך ברשבון, תבין מה זה עול מצוות. משמעות היא, אתה מקבל על עצמך ואתה יודע שאם אתה חוטא, אתה נענש. וכשם שמודיעים אותו עונשם של מצוות, כך מודיעים אותו מתן שכרה. זאת אומרת, לא רק מאיימים עליו, גם אומרים לו, תשמע, אבל אם אתה זוכר לקיים את השבת, לשמור את השבת, אתה יודע איזה שכר זה, אתה יודע איזה מעלה גדולה הזאת להיות יהודי. בהחלט גם מסבירים לו את המתנה הנפלאה ואת הזכות הגדולה של להיות יהודי. ואין מרבים עליו ואין מדקדקים עליו. קיבל, מעלים אותו מיד. צריך לקבל על עצמו, מעלים אותו מיד. עכשיו שימו לב, לא מרבים עליו, לא מדקדקים עליו. לא צריך יותר עכשיו, לא צריך ללמד את כל התנ"ך ואת כל התורה ומצוות כל השולחן ערוך. נותנים לו טעימה, קצת מצוות קלות, קצת מצוות חמורות, מסבירים לו מה העונש, מה השכר, קבל, מגיירים אותו מיד. נתרפא, מטבילים אותו מיד, ושני תלמידי חכמים עומדים על גביו, ומודיעים אותו מקצת מצוות קלות ומקצת מצוות חמורות. שוב מודיעים אותו. רש"י אומר, בגלל שבזמן התבילה, זה רגע הגיור. אז אתה שואל, זה תהליך להתגייר. אבל מה הרגע שבו הופך להיות יהודי? התבילה. אחרי ברית מילה, קודם ברית מילה, ואז תבילה. וברגע התבילה, הוא צריך שוב לקבל עליו עול מצוות. כי זה רגע הגיור. אז גם עוד לפני זה, קודם כל הוא מקבל עליו עול מצוות, כי זה איזשהו תנאי, ואז הוא עושה ברית מילה, ואז שהוא תובל במעמד התבילה, הוא מקבל עליו שוב עול מצוות, והרי הוא כישראל לכל דבריו. זה מאוד משתנה. היום בצבא לוקח כ-4-5 חודשים, אבל זה 4-5 חודשים מבוקר עד לילה, כי הם עוצרים את כל העיסוק שלהם בצבא, בשגרה, ומשחררים אותם מהעיסוק שלהם לזה. כן. יש כאלה, יש גם בסיס עם יציאות יומיות, ויש גם בסיס שיוצאים פעם בשבוע, שהם שם עם לינה, והם כאילו... בסיס אחד באלון שבות, יש ברמת גן, יש כמה בארץ של חיילי צה"ל, ולכן זה לוקח 4-5 חודשים. באזרחות זה לוקח שנה, כי זה פעמיים בשבוע בשעות הערב, כל פעם 4 שעות בערך, אז זה 8 שעות בשבוע בסך הכל, זה כאילו, זה נמשך על יותר זמן, בתכלס זה פחות שעות, אבל התהליך הוא יותר ארוך ודורשים מהם גם יותר דברים מעבר, אז זה פחות או יותר מקביל מבחינת הרמה הנדרשת.
אבל שאלה טכנית, בעצם גר שבא להתגייר ולא עבר את הבית דין, הוא רוצה לעשות תהליך מחדש, הוא עובר את הכל מחדש, הוא כבר בוחנים אותו על כל מה שהוא יודע.
הוא לא צריך את הכל מחדש, אבל בית הדין אומר לו, תבוא עוד איקס זמן. זאת אומרת, אם רואים שהוא בכלל לא בכיוון, אמרנו, תשמע, אנחנו רואים שאתה לא מספיק בקי בענייני שבת, אתה לא מספיק בקי בתפילות, תמצא לך משפחה מלווה, תבוא איתם לבית הכנסת, תלך איתם בשבת, תלמד את הדברים, תחיה את הדברים. כי אתה חייב כבר לשמור את התורה מהמצוות לפני, כי בית הדין רוצה לראות שאתה באמת... לגמרי. לא סתם שבוחנים אותו. אני חושב שאם היו עושים לכם את המבחן הזה, לא כולם היו עוברים. אני אומר את זה ככה. לא כולם, שואלים שאלות קשות. ולפעמים, אז לפעמים אומרים לו, תשמע, לך תחזור על זה וזה וזה וזה, הלכות שבת, הלכות ברכות, הלכות תפילות, הלכות זה, ותבוא בעוד 3 חודשים. לפעמים היה פעם אחת ש... זה היה מקרה נדיר מאוד, לפעמים אומרים לו, תבוא עוד חודש. אבל היה פעם אחת, לוינו מתגיירת, שהגיעה אלינו אחרי שהיא כבר נכשלה 4 פעמים. הייתה אצלנו, אנחנו עם משפחה מלווה שלה, היא נכשלה כבר, היא נכשלה 3 פעמים, אנחנו נהנו פעם הרביעית שלה. כאילו היא עברה שנה, ואז נגשה לבית הדין, לא קיבלו אותה. עוד 3 חודשים, נגשה עוד פעם, לא קיבלו אותה. עוד 3 חודשים, עוד פעם לא קיבלו אותה. וזה היה מרגש מאוד, בדיוק היא הייתה אצלנו באחד הפעמים, הייתה בחנוכה. ואז אמרנו, חנוכה זה חג של להגיד תודה, להודות לקדוש ברוך הוא, והלל והודה. אז אמרנו, עשינו איזה משחק, אז זה לא משנה שחלק ממנו היה, שכל אחד יגיד תודה על משהו. להגיד תודה לקדוש ברוך הוא על משהו. אז עשינו איזה סבב, כל אחד אמר משהו, והיא אמרה, אני רוצה להגיד תודה לקדוש ברוך הוא, שנכשלתי 3 פעמים. אני מרגישה שעכשיו, זה בא אצלי ממקום אחר לגמרי. אני מרגישה שזה הרבה יותר אמיתי, שזה הרבה יותר עמוק, שזה, מרגישה שזה עולם אחר. ממש שמחה שנכשלתי. עכשיו, שוב, אולי על בית הדין היא צריכה לרמות אותם, עליי היא לא צריכה לעבוד, אין זה נפקמינה, זה לא... וזה גם ניכרים דברי אמת, הם מרגישים שהיא מדברת ככה מעומק הלב, וזה באמת מרגש. הרבנות הראשית יש לה מערך של בתי דין לגיור, כמו שיש דיינים, שבדרך כלל במדינת ישראל דיינים עוסקים רק בענייני משפחה, בגירושין בדרך כלל, אז יש גם בתי דין לגיור. ודיינים, היא צריכה לבוא בפני 3 דיינים שהוסמכו על ידי מדינת ישראל, ויש תעודת המרה, כך זה נקרא. על פי חוק יש מה שנקרא תעודת המרה, היא כאילו ממירה דת. היא הייתה לא יהודיה, עכשיו היא יהודיה, אז בית הדין חותם, והרב הראשי לישראל חייב לחתום. וזה בעצם הפלומבה הסופית. לא, זה לא מעניין מה עשו לפני.
או שברגע הטבילה, אדם כאילו נקרא נזנקים.
גר שנתגייר כקטן שנולד, זה כאילו נולד עכשיו מחדש. מה שכן שואלים אותו, את כולם שואלים, למה בעצם אתה רוצה להתגייר? מה מביא אותך להתגייר? מה דעתך על היהדות? הרבה פעמים שואלים אותו, תגיד, כשהיית, לפני שהיית, שבאת לתהליך הגיור, במשפחה אצלכם, היו הולכים לכנסייה? איך הרגשת שם? איך אתה מרגיש פה? כאילו שואלים אותו בשיח כזה, ומעבר לזה שבוחנים אותו על הלכות, שואלים, משוחחים איתו הרבה באמונה, הם צריכים, הם יודעים, את 13 עיקרי האמונה, ולא רק ברמה של, דנים איתם על זה, זה לא רק ברמה של לדקלם את 13 עיקרי האמונה. זה צריכים להיות הסמכה במחשבת ישראל. כאילו זה... זה רמה, צריך רמה בזה, כי רוצים לראות שהם רוצים, שהם באמת מתכוונים ברצינות, שהם מחוברים לזה. וזה תהליך מורכב. קודם כל, זה תהליך, כמו שאמרנו, של שנה. כאשר יש, אחרי 3 חודשים בערך, יש להם ראיון עם דיין. שזה שלב ראשון שהם צריכים לעבור אותו. לא מבחן, זה ראיון אישי, אבל בראיון הזה זה גם, הרבה פעמים בראיון הזה, הבן אדם בעצמו אומר, "שמע, בעצם זה לא בשבילי." כי מבהירים לו מה זה בעצם אומר, מה המשמעות של היהדות, מה זה, אם הוא לא באמת רוצה. אז הוא הרבה פעמים נופל בשלב הזה. אחר כך, אחרי חצי שנה בערך, יש להם גם איזה ראיון ארוך של איזה שעתיים, עם המון המון, גם מבחנים בהלכה וגם דברים אינטנסיביים. ואחרי כשנה, אז יש להם את המעמד בית הדין. מהגמרה הזאת שראינו עכשיו במסכת יבמות דף ממזיין, מצד אחד רואים פה שצריך לקבל עליו עול מצוות. קיבל, מעלים אותו מיד. ואז שוב שמטבלים אותו, אז שוב מודים אותו מצד מצוות קלות, מצד מצוות חמורות. מצד שני, מצד אחד אומרים צריך לקבל עול מצוות. מצד שני, אומרים לך שלא כתוב פה שהוא צריך להגיד, אני מתחייב לקיים את כל המצוות, לא כתוב פה את זה. כתוב שהם מלמדים אותו קצת מצוות קלות, קצת, נותנים לו טעימה. אז זה גם שאלה איך להתייחס לזה. יש פה את הגמרא בבכורות שהזכרנו קודם, שהגמרא אומרת שגוי עובד כוכבים שבא לקבל דברי תורה, חוץ מדבר אחד, לא מקבלים אותו. רבי יוסי ברבי יהודה אומר, אפילו דקדוק אחד מדברי סופרים. איזה משהו אחד של דרבנן הוא לא מוכן לקבל, אין גיור. אז זה קודם כל נקודת המוצא, ועדיין, עדיין לא מפורש פה, האם, מה קורה אם הוא לא מקבל עול מצוות? וגם מה זה בדיוק קבלת עול מצוות? אם הוא לא מוכן לקבל, אז באמת זה הגמרא בכורות אומרת, שאם הוא לא מוכן לקבל, אז לא מגיירים אותו. אבל אם נגיד לא שהוא לא מוכן לקבל, פשוט לא ביקשו ממנו. נגיד שהוא, לדוגמה, לא מופיע בדף שלפניכם, אבל בגמרא בשבת, בפרק 7, יש דיון על מי שלא יודע בכלל שיש דבר כזה שבת. והוא חילל 10 שבתות. לא ידע שיש דבר כזה שבת. אז השאלה היא כמה קורבנות חטאת הוא צריך להביא. בעיקרון על כל חילול שבת, צריך להביא קורבן חטאת. עכשיו, אבל הוא לא ידע. אז האם על כל מעשה ומעשה, או שהכל זה חטאת אחת? אז הגמרא דנה זה, אבל הגמרא שואלת, איך זה יכול להיות? איך יכול להיות יהודי שלא ידע שיש דבר כזה שבת? מישהו יש לו רעיון, איך יכול להיות דבר כזה? לא חונך על זה? על שבת? יש יהודי ש... תינוק שנשבע, נכון? מכירים את המושג הזה? תינוק שנשבע? אז זה דוגמה אחת. תינוק שנשבע לבין הנוכרים. אולי אפילו סיפרתי לכם פעם, נדמה לי שהזכרתי את זה בתקופה באיזה שיעור, אבל אני לא בטוח, שהסבא של סבתא שלי היה תינוק שנשבע. זאת אומרת, הוא היה גר ברוסיה, ובגיל צעיר, לפני בר מצווה, הוא נחטף מהבית שלו לצבא הצאר. זה היה עוד לפני מלחמת העולם הראשונה, לפני הקומוניזם. היה שלטון הצאר, והיה גיוס בכפייה. כל מחוז היו צריכים לתת איקס חיילים. ואף אחד לא התנדב לצבא, מעטים התנדבו ללכת לצבא. שירות בצבא היה לא 2.8, אלא 25 שנה. כאילו זה להתגייס לכל החיים, זה 25 שנה. וסבא שלי, סבא של סבתא שלי, סליחה, בחור יהודי, ילד יהודי, נחטף מהבית, באו קוזאקים על סוסים, לא יודע אם קוזאקים, לא משנה, באו חיילים רוסים על סוסים, תפסו אותו, חטפו אותו לצבא, 25 שנה. ניתק מההורים שלו, לא היה לו תפילין, לא היה לו כלום, לא היה בר מצווה עדיין, היה ילד, לא יודע בדיוק באיזה גיל. אבל נחטף מהבית ל-25 שנה. חונך בצבא הרוסי, אין כשרות, אין שבת, אין תפילין, אין בר מצווה, אין תפילות, שום דבר. אחרי 25 שנה, הוא זכר כמעט רק דבר אחד. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. והוא השתחרר מהצבא, אחרי 25 שנה, והלך לקהילה היהודית הקרובה, ואמר להם, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, אני יהודי. ובזכות זה שהוא זכר את המשפט הזה וחזר להיות יהודי, בזכות זה אני פה. כי בלי זה, בקלות ילד כזה מתבולל. עכשיו, להגיד לכם שהוא לא ידע שיש דבר כזה שבת, אני לא יודע, בעיקרון הוא אומר שהוא לא זכר כלום. אומר, לא פגשתי אותו, כי זה סבא של סבתא. אבל הוא אמר שהוא לא זכר כלום. שזה מה שהוא זכר. אז תינוק שנשבע לבין הנוכרים, יכול להיות שהוא לא יודע שיש דבר כזה שבת. הגמרא מביאה הדוגמה. גר שנתגייר לבין הנוכרים. כלומר, גר, גוי בעצם, שמתגייר בין הגויים. הוא לא פגש אף יהודי, הוא לא יודע איך הוא החליט שהוא רוצה להיות, הוא שמע שיש יהודים, שמע על התורה, גדל בבית נוצרי, וקרא את התנ"ך, והחליט שהוא רוצה להיות חלק מעם ישראל, התגייר. מה מוזר בדבר הזה? איך יכול להיות גר שמתגייר בין הנוכרים? מי לימד אותו קבלת עול מצוות? הוא אמר, אני מקבל על עצמי להיות יהודי? כנראה שלא. אני מקבל על עצמי את כל התורה ומצוות? אף אחד לא לימד אותו, התגייר בין הנוכרים. עובדה שהוא לא יודע אפילו מה זה שבת. מכאן לומד הריטווה, מכאן שקבלת עול מצוות היא באמת לא מעכבת. כך כותב גם מנהיג כיוסף. תוספות אומר לא, מדובר על גוי, תוספות שואן שקבלת מצוות היא כן מעכבת, אבל מדובר פה על גוי שהתגייר ולימדו אותו. הוא התגייר בין הגויים, היה שם איזה יהודי שלימד אותו, זה, אבל במקרה שבת הוא שכח ללמד אותו. על שבת הוא לא לימד. קצת עזוי, אבל זה, יש גם סיטואציות עזויות. על כל פנים, יוצא שיש לנו מחלוקת ראשונים, האם קבלת עול מצוות היא מעכבת. כי לפי תוספות, אין דבר כזה גיור בלי קבלת עול מצוות. אתה חייב לקבל עליך עול מצוות. אבל לפי הריטב"א בנימוקי יוסף, הם לומדים שלכתחילה, בטח שצריך להודיע לו את המצוות, קלות וחמורות, אבל אם לא לימדו אותו, זה תופס. זאת אומרת, יש לנו מחלוקת ראשונים, האם בכלל צריך קבלת עול מצוות. אוקיי? מחלוקת ראשונים, אני רוצה לדעת מה הלכה. לאן אני אלך יש לדעת מה הלכה? מה נפסק? לשולחן ערוך, לרמב״ם. הבעיה שהם לא אומרים אותו דבר, וגם לא לגמרי ברור מה הם אומרים. בוא נראה את הרמב״ם. הרמב״ם, מי שיש לו את הדף, יכול להסתכל במקור השלישי. אומר הרמב״ם מלכות איסורי ביאה פרק י' ג'. אל יעלה על דעתך ששמשון המושיע את ישראל, או שלמה מלך ישראל שנקרא ידיד השם, נשאו נשים נוכריות בגיותן. נראה בפשט הפסוקים, כאילו שלמה אהב נשים רבות, מואביות, אדומיות, חיתיות, צידוניות. מה, הוא מתחתן עם גויות? למה זה נראה כאילו מתחתן עם גויות? מה מחזק לנו את ההבנה כאילו מתחתן עם גויות? גם מאיפה הם? מה עוד? ההמשך ש... קודם כל, לא כתוב שהילדים שלו לא יהודים, לא כתוב, אבל מה שכתוב מפורש, שהן עובדות עבודה זרה, מזבחות ומקטרות. כתוב מפורש. כתוב גם אפילו שלעת זקנתו נשב היטו את לבבו. אז מה זה היטו את לבבו? חז"ל אומרים בגמרא בשבת, כל אומר שלום וחתן לא לטועה, הוא חס ושלום, לא היטו את לבבו לעבוד עבודה זרה, אבל הם עבדו עבודה זרה והוא לא מחה בהם. עדיין, לזה פשט שהם עבדו עבודה זרה. אז לכאורה זה נראה שהם גויות. שמשון? בכלל. שמשון לא נראה בתור איזה רבי. הוא איזה שרירן שהולך נלחם עם הפלישתים, מתגרה בהם וזה, אבל הולך לאישה זונה פה ולפלישתית שמה, ואבא ההורים שלא אומרים לו, אבא ואמא שלא אומרים לו, אין בכל עמי, בבני ישראל, בבנות ישראל, אישה, שאתה הולך לקחת מהפלישתים הערלים? לא, אותה, יקח לי כי היא אשרה בעיניי. קשה מאוד. אז מה שמה? שהוא לוקח גויות. אומר הרמב״ם, חס ושלום, שתגעת? שמשון, המושיע את ישראל. או שלמה, מלך ישראל שנקרא ידיד השם, עולה על דתך שהם נשאו נשים נוכריות בגיותן? מה פתאום? אלא לעשות את הדבר כך הוא. שהמצווה הנכונה, כשיבוא הגר או הגר או הגיורת להתגייר לדת, סליחה, בודקים אחריו, שמה בגלל ממון שיתול, או בשביל שררה שיזכה לה, בודקים למה באת להתגייר, בשביל כסף, בשביל שררה, או מפני הפחד. יש לפעמים אנשים שהתגיירו מפני הפחד, מישהו מכיר דוגמה שמתגיירים בגלל פחד ממשהו? נכון, רבי מהארץ מתייעדים כי נפל פחד היהודים עליהם. דוגמה נוספת זה הקוטים שהם נקראים בגמרא גרי עריות. זה לא כמו גילוי עריות שזה בעין, זה גרי עריות באלף. הסנחריב שהגלה את עשרת השבטים הביא לפה גויים מקוטה, קוטים. השומרונים, שעד היום נמצאים גם בחולון יש קבוצה, וגם בהר גריזים יש קבוצה. שומרונים יש קבוצה בארץ, זה גויים, שהגיעו לארץ, והעריות היו מכים בהם. זה מפורש, פסוקים בספר מלאכים ב'. העריות אכלו אותם. והם השתגעו, מה זה הארץ הזאת? עריות, טורפים פה. הלכו ליהודים, והיהודים אמרו להם, זה בגלל שאתם לא שומרים מצוות. יש פה משפט אלוהי הארץ. יש פה אלוהים לארץ הזאת, יש לו תורה, תחילים לשמור מצוות. אז הם התגיירו מפחד העריות. אז חלקם התגיירו, חלקם לא התגיירו, זה דיון שעליהם להלכה עם גויים. אבל, אומר הרמב״ם, בודקים, האם הוא בא להתגייר מפני פחד. אם מישהו, בודקים אחריו, שמא אינה נתן באישה יהודית. אם אישה היא, בודקים שמא אינה נתנה בבחור מאחורי ישראל. ואם הם באו בשביל נישואים, או בשביל כסף, או בשביל הטבות כאלה ואחרות, או בשביל פחד, לא מקבלים אותם. אם לא נמצא עליהם עילה, לא מצאו להם סיבה חיצונית, אז מודיעים אותם, כובד עול התורה והמתורך שיש בעשייתה על המאה ארצות, כדי שיפרושו. אם קיבלו ולא פרשו, וראו אותם שחזרו מאהבה, מקבלים אותם. שנאמר, ותרא כי מתאמצת היא ללכת איתה, ותחדל לדבר אליה. על מי מדובר פה? על נעמי שאומרת לרות. נעמי רואה שרות מתאמצת ללכת איתה, וזה אחד הדגשים, שזה הרמב"ם לוקח את זה כעיקרון הלכתי. אתה צריך להתאמץ. בואו נראה שאתה עושה את זה מתוך מאמץ, מתוך רצון, אתה מתעקש, אני רוצה להיות יהודי. וכאן, לכן דרך אגב, זו הסיבה שבתי הדין מקשים על הגרים, לא דוחים אותם, לא אומרים להם, מה פתאום, אל תבואו, תלכו, לא רוצים אתכם. לא, להפך, מקבלים את הגרים באהבה, יש מצווה שחוזרת על עצמו 36 פעמים בתורה כתוב, ואהבתם את הגר בסיטואציות כאלה, בנוסחים כאלה ואחרים. המצווה לאהוב את הגר חוזרת 36 פעמים בתורה. אבל, ובהחלט מקבלים אותם בסבר פנים יפות ובאהבה ומקרבים אותם, אבל גורמים להם להתאמץ. אז אתה צריך לעשות ככה וצריך לעשות ככה וצריך להראות את זה וצריך להיבחן על זה בכוונה, ותרא כי מתאמצת היא ללכת איתה. נכון, תכף נגיע לזה. לא יודע אם נגיע להכל היום. אולי נלמד את זה עוד שיעור, כן. אז אנחנו נגיע למבחן התוצאה. בסדר? נגיע לזה. אני רוצה רגע שלפחות נסיים את הרמב״ם ואת השולחן ערוך היום, אז תחזיקו איתי עוד כמה דקות. בסדר? לפיכך לא קיבלו בית דין גרים כל ימי דוד ושלמה. בימי דוד, שהם מן הפחד חזרו, כי דוד היה מכסח את כל העמים מסביב. בימי שלמה היה שלום. אבל בימי שלמה, שמה בשביל המלכות והטובה והגדולה שבו ישראל חזרו. אז אולי הם חזרו בשביל המצב החיובי שעם ישראל נמצא בו. דרך אגב, גויים, שעל פי ההלכה הם לא יהודים, שהם באים לישראל מרוסיה. למה הם באים? כל מיני סיבות. חלק מהם, גם ככה ברוסיה כל הזמן אמרו להם ז'יד מלוכלך. לא יודע איך אומרים את זה ברוסית. אבל גם ככה ברוסיה קוראו להם יהודים מלוכלכים, ובישראל קוראים להם רוסים. אז הם הרגישו זהות יהודית מסוימת. על חלקם עולים לארץ, כי סבבה פה. הרבה יותר טוב מרוסיה, בטח מרוסיה הקומוניסטית של לפני 30 שנה, אבל גם מהיום. חוק השבות. הסבא שלו יהודי. מה? הסבא שלו יהודי. הסבתא שלו לא יהודיה. או אמא שלו לא יהודיה. אבל הסבא יהודי, אבא יהודי. אז חוק השבות. אגב, יש הרבה מהציבור הדתי שטוענים שצריך לשנות את חוק השבות. שסעיף הנכד, שבעצם אומר גם אם אתה נכד של יהודי, צריך לבטל אותו. בעצם, החוק הישראלי פוסק מי הוא יהודי, לא לפי ההלכה. ההלכה אומרת שמי שיהודי זה מי שאמא שלו יהודיה. והחוק היהודי, החוק הישראלי, שאומר מי זכאי לאזרחות ישראלית, כל מי שהוא יהודי, כלומר, מי שסבא שלו או סבתא שלו יהודים. שבעצם זה לא לפי אף אחד מהפוסקים, לא לפי הרמב״ם, לא לפי השולחן ערוך, לא לפי... כי כולם אומרים, כל הפוסקים אומרים שזה הולך לפי האמא. אז בכל זאת, לפי איזה פוסק זה? לפי היטלר. היטלר רצח את כל מי שסבא שלו או סבתא שלו יהודים. זה לא עניין אותו שלפי ההלכה הם לא יהודים. ולחלוטין, זה השפיע על מדינת ישראל לקבוע שכל מי שנרדף על היותו יהודי, מגיע לו חוק השבות, מגיע לו אזרחות ישראלית. על כל פנים, אני מדלג רגע לפסקה הבאה ברמב״ם. ולפי שגייר שלמה נשים ונשאן, וכן שמשון גייר ונשא, זה לא שהם לא התגיירו, הם התגיירו. גייר שלמה נשים ונשאן, שמשון גייר ונשא. אבל הדבר ידוע שלא חזרו אלו, אלא בשביל דבר. ולא על פי בית דין גיירום. אז חשבה מה כתוב, כאילו הם עקום, ובאיסורם עומדים. זאת אומרת, אומר הרמב״ם, שמצד אחד גיירו אותם. שמשון גייר את הפלישתית שהוא לקח. שלמה גייר את כל האלף נשים. אולי חלקם היו יהודיות, אבל את כל הלא יהודיות הוא גייר. אלא מה? לא בבית דין. והם חזרו בשביל משהו, בשביל אינטרס. ולכן מתייחסים אליהם כאילו הם עקום. ועוד, שהוכיח סופם על תחילתם, שהם עובדות כוכבים ומזלות שלהם. בנו להם במות. אלא עליהם הכתוב, כאילו הוא בנם, כאילו שלמה בנה אותם, שלמה רז יבנה שלמה במה. ממשיך הרמב״ם ואומר, גר שלא בדקו אחריו, או שלא הודיעו המצוות ועונשם, ומה לבית אבל בפני שלושה אדיוטות, הרי זה גר. אפילו נודע שבשביל דבר הוא מתגייר. אפילו אם הוא בא בשביל אינטרס. אבל אם הוא בא ומל ועשה תבילה, ולא קיבל עול תורה ומצוות, לא הודיעו אותו במצוות, הרי זה גר. זה תופס לפי הרמב״ם. הועיל ומל וטבל יצא מכלל העקום. וחוששים לו עד שיתבאר צדקותו. מה הכוונה חוששים לו עד שיתבאר צדקותו? עוקבים אחריו לראות מה? לראות אם הוא מוסיק חלל עבודה זרה, לחלל שבת ולעבודה עבודה זרה וכו'. ואם הוא יעבוד, יחזור ויעבוד עבודה זרה. יתן לו למפריע, בואו נראה את המשפט הבא. ואפילו חזר ועבד עבודת כוכבים ומזלות, הרי הוא כישראל מומר. הוא יהודי. אבל כמו יהודי מומר, שקידושיו קידושים, מקדש אישה זה תופס. מצווה להחזיר עבדתו, מאחר שטבל נעשה כישראל. אז רגע, זה מוזר המשפטים האלה. מצד אחד הוא אומר, חוששים לו עד שיתבר צדקתו. מצד שני, הוא כישראל, אפילו אם הוא עובד עבודה זרה. אז איך זה הולך ביחד? שתי גישות באחרונים, רק אגיד את זה ובזה נסיים להיום. אולי עוד משפט תרשו לי. אבל קודם כל, שתי גישות באחרונים, הרב קוק אומר, אולי נתחיל מדעה אחרת, שאומר, מי אומר את זה? שנייה, היה לי פה עוד איזה דף. הרב בן ציון אבא שאול, בשו"ת אור לציון, אומר שכוונת הרמב״ם שזה ספק. חוששים, מה הכוונה חוששים לו? אנחנו לא יודעים. אז חוששים לו מצד אחד, לא מתייחסים לו כיהודי, לא מצרפים אותו למניין. מצד שני, אין הכוונה, כשהוא אומר קידושיו קידושים, זה לא שזה באמת תופס, אלא שאנחנו מחמירים שמה קידושיו קידושים. אומר הרב קוק בשו"ת דעת כהן, מה פתאום? שהרמב"ם אומר קידושיו קידושין, לא אומרים ספק מקודשת. לא כתוב אותם על הספק. קידושיו קידושין. הוא כישראל מומר. טבל נעשה כישראל. הרמב"ם חוזר על זה 3 פעמים. אומר הרב קוק, הוא יהודי לכל דבר ועניין. אלא מה? מה הכוונה חוששים לו? חוששים הכוונה היא שלא מאמינים במעשיו. כלומר, בדרך כלל, יש לנו כלל, למשל, שעד אחד נאמן ביסורים. אם יהודי אחד שהוא אובייקטיבי, לא שהוא נוגע בדבר, אומר לך שהאוכל הזה הוא כשר, הוא נאמן. אם בא יהודי מסורתי אפילו, לא זה, בא ואומר לך, זה קניתי בקייטרינג כזה וכזה עם מכשר. מותר לכל. אם הוא לא נוגע בדבר, שוב, לא אם אתה בא לירקן בשוק, ואומר לך, בטח, הכל פה כשר. סיפרתי לכם את הסיפור הזה, שפעם הלכתי בשוק, פעם שגרנו בגוש קטיף, הייתי רם פה בישיבה בנווה דקלים, כשהישיבה הייתה בנווה דקלים, והיינו פעם בשבוע הולכים לשוק בסדרות. והיה שם איזה ירקן אחד, איזה חקלאי אחד, בעל דוכן, שהכרתי אותו. הוא היה בחור יהודי, ראש שמיים, מבוגר, חקלאי, שהיה מביא, וידעתי שממנו אני יכול לקנות בלי חשש. ומאחרים לא הייתי קונה. ירקות, כן, כן, בזה בעיה של אורלה, לא משנה. אבל אז יום אחד בא אליי, בא לדוכן של לידו, ואומר לי, למה אצלי אתה אף פעם לא קונה? תמיד אתה קונה רק אצל ראובן. אמרתי לו, תשמע, את ראובן אני מכיר. מה, גם אצלי כשר. בכוונה לא אמרתי לו, לא כשר וזה, אבל אמרתי, אני מכיר את ראובן, אני קונה אצלו. אבל גם אצלי כשר. הכל מאוסר אצלי. אמרתי לו, תשמע, כשרות זה לא רק עניין של מעשרות, יש גם אורלה. אמר לי, מה אורלה? הכל אורלה אצלי. אורלה, אורלה. הוא אומר לי, חושב שאם הוא יגיד אורלה במבטא אשכנזי, אולי זה יישמע יותר אמין. עכשיו, בסדר, אתה מבין לבד. שוב, הוא נוגע בדבר. יש לו אינטרס למכור לך. אז אתה מבין לבד שהוא לא, הוא בוודאי לא יכול להיות נאמן. אבל סתם יהודי שאובייקטיבי שאומר לפי תומו, נאמן? נאמן להגיד זה מוסר, נאמן להגיד זה כשר, נאמן להגיד זה חלבי, זה בשרי. היה עכשיו את הסיפור המזעזע עם אושר דרי, הבחורה שחל מסעדה בשרית, איכלו לו אותה בטעות עוגה חלבית, הייתה רגישה ללקטוז, לא שמעתם?
הביאו חלב בטעות, אמרו להם, כן.
על כל פנים, באופן כללי, יהודי נאמן, אבל אם גר כזה, אתה רואה שהוא בא בגלל משהו, אז אתה לא מאמין לו, חוששים לצדקתו, הכוונה היא לא שהוא לא יהודי. הרמב"ם חוזר על זה 3 פעמים, שהוא יהודי וקידושיו קידושין, והוא ישראל לכל דבר. אלא מה? כמו ישראל מומר. גם ישראל מומר, אם הוא אומר לך שזה כשר, אתה לא מאמין לו. אותו דבר. זה הכוונה חוששים לצדקתו. כך אומר הרב קוק בשו"ת דעת כהן. אני רוצה, לפני שניפרד להיום, יש עוד המון המון מה להעמיק בזה, ובינתיים מה שראינו, זה שיש מחלוקת האם קבלת עול מצוות זה הכרחי או לא הכרחי במעמד הגיור. לפי הרמב"ם, מקובל לומר שזה לא הכרחי, כלומר, זה לא מעכב, גם אם לא הייתה בכלל קבלת עול מצוות, זה לא מעכב. השולחן ערוך כן אומר שצריך קבלת עול מצוות. אנחנו פוסקים כמו השולחן ערוך, שצריך קבלת עול מצוות. אז אנחנו נצטרך להתמודד עם זה. אז מה אנחנו עושים עם הגיור? נדבר על זה בעזרת השם בשיעור הבא. אבל חשוב להגיד עוד משהו. כשאנחנו ניגשים היום לשאלה הציבורית של איך להתייחס ל-400,000 עולים מרוסיה שנמצאים פה בארץ, זה לא שאלה הלכתית נקודתית מצומצמת של מה ההלכה, קבלת עול מצוות ככה או ככה או ככה. צריך לקחת את זה בפרופורציה, בפרופורציה של לא רק מדינה, אלא אין מילים, אי אפשר להגזים בעוצמה של הדבר הזה של קיבוץ גלויות, שעם ישראל עולה לארץ מכל התפוצות. אני רוצה להגיד על זה משפט אחד. הרמב״ם, בהלכות מלאכים ומלחמותיהם, מתאר, מדבר על המשיח, שמצווה, הרי אחד מה-13 עיקרים ברמב״ם, אני מאמין בביאת המשיח, ואף על פי שיתמהמה, בכל יום מחכה לו. וזה אחד מ-13 עיקרי אמונה. אומר הרמב״ם, אל תחשוב שמי שכופר בדבר הזה, שיש משיח, שבביאת המשיח, מי שכופר בזה, אל תחשוב שהוא כופר רק בדברי דרבנן. זה כתוב במפורש בתורה שיש משיח וצריך להאמין במשיח. איפה זה כתוב בתורה? זה לא בתורה, אני מדבר על 5 חומשי התורה. איפה כתוב בתורה שיהיה משיח? אומר הרמב״ם שנאמר, ושב השם אלוקיך את שבותך, ושב וקיבצך מכל העמים אשר יפיצך השם אלוקיך שם. זאת אומרת, מה זה משיח? קיבוץ גלויות. כשהרמב״ם אומר, אני מאמין בביאת המשיח, הכוונה היא, אני מאמין שאבוא יום, והיהודים מכל הגלויות יעלו לארץ. זה המשמעות. רבותיי, המשיח הגיע. לא מלך המשיח. אין לנו עדיין את מלך המשיח. מלך המשיח, הרמב״ם מדבר גם על זה. מה זה מלך המשיח? זה מישהו שהוא מזרע בית דוד, שהוא נלחם מלחמות ישראל, ועשה והצליח, וקיבץ את ישראל למקומם, ויחזיר את עם ישראל בתשובה, ובנה את בית המקדש. אין לנו בינתיים מישהו שעונה על התיאור הזה. ביבי וחיסונים, אבל אני לא יודע אם הוא זרע בית דוד, וגם הוא עוד לא החזיר את עם ישראל בתשובה, ובנה את בית המקדש. אבל... קודם אתה אומר שיחזיר את עצמו בתשובה. אין לנו מישהו כזה, מלך המשיח אין, אבל משיח? כשהרמב"ם אומר, אני מאמין בביאת המשיח, הוא התכוון לקיבוץ גלויות. עכשיו צריך להבין, המשיח כן, המשיח בא, הנה הוא מביא איתו ערב רב. גם משה רבנו הביא איתו ערב רב. לא היה בעיות, היה חטא העגל. היה בעיות. מתעוננים, היה הרבה בעיות עם הערב רב. גם היום זה מורכב, אבל צריך להתייחס לזה כחלק מהברכה של הגאולה. זה לא איזו שאלה נקודתית של איזה יהודי שהתאהב באיזה גויה בגלות ומה אנחנו עושים איתם. מצד אחד נורא אוהבים ומצד שני זה אסור לפי הלכה, אז איך נגייר אותה, אבל היא מתגיירת בשביל חתונה. זה לא איזו שאלה פרטית, זה חלק מתהליך הגאולה. וזה אני חושב שמאוד חשוב לראות בפרופורציה, אנחנו נראה גם מהפוסקים שהתייחסו לזה ונתנו לזה משקל משמעותי. ויש עוד הרבה מה להאריך בזה, אבל זמננו כבר תם, אז אנחנו נעצור בזה להיום.